להרוויח עוד פסקה, זה עמוד קוף מהם באורות הקודש גימל.
רק ההקשר, כי יצרנו ממש בתוך ה... באמצע של האמצע, אז אמרנו ש... הרב עושה פה איזה דרוש, דרוש עמוק, חריש עמוק של תחלואי הנפש המודרנית שמאבדת את עצמה. כן, אני בתוך הגולה. אז זה הכובעו. הנה, שבוע שעבר הוכחתי לכם שאני יכול להעביר שיעור בלי קפה שחור. זהו, מעכשיו אני פטור. זהו. אפשר לחזור להרגלים עוד השנים וה... ברוך אתה, אדוני, אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה מזור. אז בעצם הרב לוקח את שלושת החטאים היסודיים שמופיעים ממש תחילת פרשת בראשית, חטאי הבריאה, ודרכם הוא כאילו שומע בהם ממש את את החטאים היסודיים שלנו כבני אדם. איך אנחנו מפספסים את עצמנו, כן? אז החטא הראשון היה חטא אדם הראשון, שהוא היותר מפורסם ויותר מוכר, ודיברנו עליו, על שהרב קוק נועץ את נקודת החטא בשלב הרבה יותר מוקדם, בשלב הפנייה לנחש. בעצם ה... רצון לדבר עם הנחש. דיברנו על עצם התחושה הזאת שהחיים שלי זקוקים לאיזשהו מנוע אחר, איזושהי אלטרנטיבה, החיים שלי לא טובים, צריך לחפש אותם במחוזות אחרים. זה החטא הכי, הכי ראשוני. החטא השני שדיברנו עליו, זה מה שנקרא חטא הארץ. כן, אולי נתחיל מפה. חטא הארץ. אתם רואים, זה עמוד שורה תשיעית בערך, עמוד קוף מם שורה תשיעית. חטא הארץ, הכחישה את עצמיותה, צמצמה את חילה, הלכה אחרי מגמות ותכליתות, לא נתנה את כל חילה הכמוס להיות טעם עץ כטעם פריו, נשא עין מחוץ לה לחשוב על דבר גורלות וקריירות. דיברנו שעדיין מדובר פה על חטא מאוד פנימי, שכולנו חוטאים בו, נדמה לי, והוא חטא הקריירה. או בצורה עדינה יותר, תגידו לי, הקריירה זה רק באמריקה, זה רק אצל הייטקיסטים, זה רק אצל כל מיני וורקוהוליקים למיניהם, ששוכחים הכל ולא רואים בעיניים ומפקירים את כל מה שמסביבם למען העבודה. אז דיברנו על זה, זה הרבה הרבה יותר עדין, זה משהו מאוד מאוד בראשיתי. שיש פיתוי, אמרנו שהארץ סובתה שטעם העץ יהיה כטעם הפרי, ולא קימה, אלא יש עץ עושה פרי, אבל העץ עצמו אין טעם. מה החטא הגדול? אז דיברנו על זה שיש לנו נטייה מאוד מאוד דומיננטית, כן? להינעל על מטרה, והיא יכולה להיות המטרה הכי חשובה בעולם, כן? זה לא חייב להיות מטרה קטנה, זה לא חייב להיות כסף או לא יודע, הנאה וכבוד. זה יכול להיות גם תיקון עולם, זה יכול להיות גם גאולה, זה יכול להיות גם גדלות בתורה, זה יכול להיות גם השגה רוחנית, כן? הכל יכול להיות שם במטרה. עכשיו, יש משהו בנעיצה החזקה מדי של החץ לכיוון המטרה, שהוא הורג את כל מה שמסביב. זאת אומרת, לפרי יש טעם, אבל העץ אין טעם. והחיים שלנו הם עץ חיים. עוד שנייה, אני רק אעשה את הסיכום שניכנס ככה. כן? זאת אומרת, האדם באמת הוא עץ חיים. חיי האדם הם כמו עץ, כי האדם עץ השדה. מה זה אומר? זאת אומרת, האדם יש לו מלא דברים. הוא מסתעף. אמרנו, כל בן אדם מבוגר, בעיתו ובזמנו, הוא גם בן אדם, יש לו את הרצונות שלו, ואת הצרכים שלו, ואת החלומות שלו, ואת הרגשות שלו, ואת המטרות שלו, כאדם. כמו שהוא היה גם בגיל 6, כמו שהוא היה בגיל 14, כמו ש... הוא גם אבא, וזה מרחב שלם, זה ענף שלם בעץ הזה של דאגה ואכפתיות ותשומת לב והשקעה ו... ופרנסה ו... כן. הוא גם בעל, שזה חתיכת ענף, כן? עם כל מה שהוא אומר, וכל הרגישות, וכל תשומת הלב, ואהבה, ואחווה, ושלום, וראו. כן? והוא גם אדם בתפקיד מסוים. תפקיד בעבודה, תפקיד בקהילה, תפקיד ב... והוא גם, אפשר להתגלגל גם בשביל אנשים מסוימים, הוא דמות. לא חייב להיות, לא חייב להיות איש חינוך או זה דמות, לא יודע, בשביל ההוא, החבר שלו מפעם, בשביל ההוא מהסניף שמכיר אותו והוא חניך צעיר שהוא נתן לו פעם טיפ והוא אוהב אותו מאוד, בשביל ההוא. עכשיו, כל דבר כזה הוא איזה ענף, הוא איזה משהו. עכשיו, יש לנו נטייה להנהל על ענף אחד שהוא חשוב. אם אני שם את הזרקור עליו, ודאי שהוא חשוב. בדרך כלל זה הענף הכי חשוב, אם אפשר לומר ככה. אבל כשאני שם עליו על, אז בדרך כלל זה דורסני, יש בזה משהו שאדם ננעל, ולאט לאט הוא מאבד טעם בדברים האחרים. הוא יכול לעשות אותם פונקציונלית, כן? הוא אבא והוא בעל וזה, מה יעשה עכשיו? כברח מהבית. כן, הוא עושה, בסדר, אבל זה עם גרירת רגליים קצת, עם סרבול, עם קצת חמצמצות, זה לא בא לו על זה, אבל צריך לעשות את זה, אז הוא עושה את זה. ופה מתחיל החטא הגדול, זה נקרא חטא הארץ, היא הולכת אחרי הפרי ושוכחת את כל העץ. כן, רצית לשאול שאלה שם.
כן, זה החטא הגדול של
מה, פה? שלושתם גדולים, זה בסדר. כן, לא, שלושתם. שלושתם הם, כל אחד הוא סוג אחר של פספוס עצמי. חכה, עוד לא הגענו לשלישי. זה השני, כן, כן, סליחה. אם זה השאלה שלך, זה השלישי. השני. עוד מעט נגיע לירח, שזה סיפור אחר. בסדר? אז זה היה החטא השני, שם עצרנו בפעם הקודמת. היום סוף סוף, אחרי הרבה ניסיונות, אנחנו מבקיעים את המשוכה הדמיונית הזאת ומגיעים לחטא הירח. שהוא גם חטא שמאוד מאוד רמור, מקופל בפסוקים, הוא לא ברור, אבל מי שערני כמו חז"ל, אז הוא רואה שביום הרביעי, שהוא יום המאורות הגדולים, כן, שנבראים המאורות הגדולים, ואז בהמשך הפסוק פתאום משהו משתבש, בדיוק כמו שהארץ, פתאום משהו השתבש בדרך, אז פתאום נהיה המאור הגדול והמאור הקטן. אבל דיברנו על המאורות הגדולים, ברבים. איך נהיה המאור גדול ומאור קטן? אז חז"ל מצייר לנו ציור מאוד מאוד סימבולי, כן? מאוד מאוד תוסס. פה הרב גוזר רק איזה משפט שניים, יש שם מי שמכיר את הגמרא שם, גמרא מיסטית כזאת של כל הוויכוח של הירח של הלבנה עם הקדוש ברוך הוא. הרב לוקח שם את התחלת הוויכוח, הוא אומר, באה הלבנה, יש שני מאורות גדולים, הלבנה והחמה, שניהם מקור אור, שניהם מקור אור, שניהם מאורות גדולים. עכשיו באה הלבנה יום אחד למשרד של הקדוש ברוך הוא, אומרת לו, תשמע, זה לא הולך ככה, לא הולך ככה. היא רוצה להעיר, אני רוצה להעיר, היא רוצה למשול, אני רוצה למשול, תחליט, מי מספר אחד? מי המלכה? מי המלכה פה? אז כמו בסיפורים היפים, הקדוש ברוך הוא לוקח עוד סיגר במגירה ואומר לה, טוב, עד שתיים, איך? ואז מתחיל ויכוח, בגלל שאני פתחתי את הפה אני שתיים, תקראו שם, זה גמרא שלמה מאוד יפה. כמובן שצריך להפשיט פה את הסמלים ולראות מה בדיוק, מה קורה פה, כן? גמרא מאוד 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 פנימית, כן? זה ממש סודות. אבל הרב מתעכב על ההתחלה. למה זה הפריע לה? שתיכם אורות, שתיכם, יש לכם אור אדיר, אתם מקור אור, יש לך הכל. כן? למה אתה מסתכל ימינה שמאלה ובודק שבתחום שלך אתה מספר אחד? מה אכפת לך? אתה טוב בזה, אתה מעולה בזה, אתה גם שמח בזה. למה אתה צריך להסתכל ימינה שמאלה, להגיד אבל אני מספר אחד בעולם בזה? כל היצר של הקינה, של התחרות, כל ההשוואה שלך לזולת, פה זה כבר חטא שהוא יוצא. עד עכשיו דיברנו על חטאים, על פספוס פנימי, עוד לפני שיש בני אדם מסביב בכלל. הירח, חטא הירח, זה מה קורה לנו כשאנחנו בתוך חברה. בתוך חברה משהו בנו מתעבר, מאבד, מזדייף. אתה לא אתה ככה... כן, שתי החטאים הראשונים דיברו על כל מיני סטיות בתוכי. אני מאבד כיוון, אני חושב שהחיים נמצא, הגורל שלי שם, אני נדבק למטרה ושוכח את המכלול. עכשיו פה זה סיפור חדש, הסיפור השלישי, המרחב השלישי, שזה איך אני בתוך המציאות, בתוך החברה, עם בני אדם אחרים. ופה הרבה יותר קל להבין, זה החטא שהכי קל לנו להבין. החטא כאילו יומיומי, קורה כל הזמן וזה. שאדם משום מה, שזה כאילו מנגנון דפוק כזה, שהוא טוב לו, והוא מצטיין. כן? אבל... השכן שלו ככה וככה, כן? אבל הוא, יש מישהו שמעליו, מישהו שקיבל, שקיבל כבוד, עושה אותו דבר ואותו מכבדים. לא יודע מה, כל מיני חשבונות, 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 השוואות על השוואות. זה גם, דרך אגב, זה גם מוציא אותך מהעמדה הפנימית שלך, גם על הצד המרדים של הסיפור. מה הכוונה? אחד הדברים הידועים, פסיכולוגיה בגירוש, כן? זה שאדם הרבה פעמים אדם, כמו שאומרים, צרת רבים חצי נחמה, כן? ונגיד אני, אין לי כוח לאלול. פייר, אין לי כוח עכשיו לאלול. לא בא לי בטוב. אני עוד באוגוסט, בסדר? לא רוצה אלול. אממה, אלול. כן, עכשיו, כל הישיבה באלול, סליחות, ספרדים, מתחילים לדפוק לך במוח, תקיעות שופר, עניינים, שיחות מוסר, איזה, אתה... מה אתה עושה? אז או שאתה נסחף בזרם הטוב, ואני ממש אין לך כוח, מה אתה עושה? אתה מוצא עוד אחד שאין לו כוח לאלול, אתה מסודר. כאילו, פתאום... עכשיו, אם אתה מוצא 4-5, אתה רואה מישהו מפייק בסליחות, נגיד? כאילו, יש משהו עכשיו, כאילו, עכשיו, זה טיפשי, כאילו, מה, אחי, תעשה את החשבון שלך, תעמוד מול השם, תראה איך אתה נראה, מה קורה, מה זה. ברגע שיש כאילו, יש מדרג, עוד יותר מזה, זה כשאני בתחתית, כן? אני צריך כאילו להפיל עוד מישהו כדי להרגיע את עצמי. הרבה פעמים אדם יורד על אנשים, או יש לו עין רע, והוא לא מבין למה יש לו עין רע, זה לא כי הוא בן אדם רע, כן? הוא לא בלעם, לא יודע, כן? אלא כי הוא זקוק הרגע, הוא במצב נפול. עכשיו, אין לו כוח להתרובב. אז הוא חייב להפיל עוד מישהו שהוא כאילו יאזן אותו. זה אשליה, אתה עדיין מצב, אותו מצב נפול. כאילו, כמו סטטיסטיקה. מה זה סטטיסטיקה? אתה מבין? זה יכול מטומטם. ואיך מבחינת הסטטיסטיקות, אנחנו מדינה מאוד ערכית, כן? עכשיו רגע, ביחס למי, ביחס למה, אם השאלה הייתה דבילית, השאלה הייתה האם היית רוצה להתנדב בזמן מלחמה. 100% זה זה. כולם נרגעים, וואי, אנחנו ערכיים, אנחנו זה, עכשיו זה טיפשי, זה... כאילו, יש משהו בהשוואה, שאדם מפסיק למדוד את הדברים, לפי קנה המידה שלו, ומתחיל לשחק על משחקי השוואה, על משחקי מי מעל מי. עכשיו, זה שאתה מעל מישהו, דרך אגב, זה לא אומר שהתקדמת. רואים את זה הרבה פעמים בצבא, כן? אדם עכשיו לא שפר עליו גורלו, כן? ג'ובניק. לא רק ג'ובניק, ג'ובניק באיזה בסיס, לא יודע. לא כל כך יודעים מה לעשות איתו. עבר איזה הכשרה, קורס זה, קורס זה, קוראים כאלה דברים בצבא, לא עלינו. קוראים. עכשיו הוא אחראי של ארכיון, של פה בבסיס, גדנה צהלית, זה משהו כזה. קיצר לא עושה יותר מדי, כן? אבא מה? הוא המפקד של האנשים שאחראים על הארכיון הזה. וואו, מרגיש כאילו... עכשיו, זה אשליה, אתה שכי מה אתה, אז מה אתה מעל? אתה תגיד לא ללכת להיכנס לספרייה, לצלם מסמכים. מה השתנה במצב הדפוק שלך? עזוב, לך תילחם, לך תחליף תפקיד, לך זה... לא, זה כאילו מרגיע אותו. למה? כי הוא מעל. זה דוגמה של אובדן קנה מידה, אתה יודע, אם היה עומד רגע מול עצמו נטו, הוא היה צורח גבלד ומתחיל להפוך את כל הבסיס, שולח לרמטכ"ל איתותי עזרה, שאם הוא לא מחליף לו תפקיד, אז הצמיגים שלו בסכנת... לא יודע מה, תתחיל לזה, כי זה מיל... אבל זה חטא הירח. חטא הירח זה כאילו, פתאום למדוד את הדברים לפי ימין השמאלה, איך אני בתוך המדרג החברתי. עכשיו פה זה מאוד קטן, זה ריקור לשניים, כן? אבל מי יהיה מספר אחד? מי מוביל? מי זה? מי... יש פה כאילו פספוס של הנקודה, אבל את מלכה, מה את צריכה את כל ה... מה אכפת לך? את מלכה, אני אומר לך את מלכה. לא, 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 אבל מי... מי בינינו? מי הכי... זה החטא. בוא נקרא את זה. כתרגה הירח, איבדה סיבוב פנימיותה, שמחת חלקה. כן, את הסיבוב, סיבוב הפנימי שלה, את האור שלה. את החלק שלה, כן? שמח בחלקו. איזו השיר, השמח בחלקו, אומרים, השמח בחלקו זה חלק השם. חלק, חלק השם ממעל. הוא שמח בנשמה שלו, שמח בחלקו. לא מנסה, אדם שהוא... אדם שהוא באמת בנקודה מונח בעני שלו, כן? מאוד מאוד קשה לו, ממש קשה לו לקנא. קשה לו לחמוד, קשה לו להיות קטנוני. ברוך השם. למה? כי הוא כל כך טוב לו, הוא כל כך שמח בחלקו, הוא כל כך אוהב את מה שהוא עושה, כן? הוא מרגיש שם תסיסה, הוא מרגיש התפתחות, הוא מרגיש שהחיים שלו מתקדם. בסדר, אז הוא שומע, אומרים לידו, תשים לב, הוא התקדם, ראית, הוא נהיה ראש אגף, הוא זה... זה דקירה קטנה, מכה קנה בכנף, אבל זה לא משהו שמערער אותך. מתי זה מערער אותך? כשאתה מתוסכל, כשאתה מרגיש כאילו... אז אתה מתחיל להתכנס לחשבונות, זה חשבונות כאילו מנחמים. טוב, אז אני לפחות ניצחתי את ההוא. לפחות לעומת אלה, אני בסדר. כן, יש... זוכר שמישהו היה אומר לי תמיד כזה... למדתי באיזה ישיבה, לא משנה כרגע איזה ישיבה. לא יודע אם זה בגוגל, אבל... אז אתה אחרי שנים, אתה רואה כאילו מי נשאר דתי, כאילו. יש איזה חשבונות כאלה של איזשהו סיס. היה מחזור, הייתם 40 חבר'ה, כולם היו אידיאליסטים, כולם רקדו ברקוד גלים. יופי. הלאה, עברו 20 שנה. כל אחד עבר מה שעבר. מעניין, פתאום בסוף מי... ויש בזה הרבה לופים, הכי מתלהבים, בסוף נהיו הכי ציניקנים, כל מיני כאלה דברים מעניינים כאלה. חוזר למקום ילדותו כזה. עכשיו, לפעמים, זוכר דיבורים כאלה, שאני אומרים, תשמע, לפחות אני נשארתי דתי מכל המחזור. עכשיו, הבן אדם יכול להיות שזה ה... כאילו, זה ההישג הרוחני שלו מבחינתו. עכשיו, מה זה קשור? זה נחמד. זאת אומרת, אפשר להתנחם בזה, ואפשר, אני לא אומר, גם יש בזה איזה משקל, ולא כלום. מה זה קשור להתפתחות הרוחנית שלך? עכשיו, לפעמים זה ממש תוקע, דבר כזה. ההשוואה עלולה ממש לשבש, קודם כל להרדים אותך, כן? או לשבש לך את, את העיקר והתפל, כאילו. איפה ציר ההתקדמות שלך? ציר ההתקדמות שלך זה בלעבור אותם במטר? מה, למה? מי אמר שזה... הרי באמת זה אשלייתי לגמרי. דיברנו על זה כמה פעמים. שכל ה... כל המדדים החיצוניים הם, הם יכולים להיות זרזים, הם יכולים להיות, אין לנו ברירה אלא להשתמש בהם, כן, בהרבה פעמים. אבל אדם צריך לעמוד מול, מול עצמו ולהגיד, רגע, רגע, אני מול עצמי. אני מול השם. איפה אני עומד? איפה אני נמצא? זה החשבון האמיתי. מה זה משנה שעקפתי אותו ב-20 מטר? זה כמו שבן אדם, הרי זה מגוחך באותה מידה כמו ש... תחשבו מישהו, פשוט זה קרה לבן שלי השבוע, מישהו שעושה, בן אדם מבוגר, בן 30 שרץ, עושה כושר. רואה חבורת נערים בני 12, להלן הבן שלי, כן? עכשיו, הוא אומר להם, בואו, בואו תחרות, ומשאיר אותה באבק, כן? עכשיו, בא הביתה, אומר לי, שתות שלי היום, שרתי את כולם באבק. באבק. זה באמת משהו. יכול להיות שהוא רץ מהר, יכול להיות שהוא רץ לאט מאוד, אני לא יודע. זה מאוד תלוי בכמה הוא רץ לפני שבוע וכמה הוא רץ לפני שבועיים. זה באמת מה שקשור. כן? זה שהוא השאיר אותם באבק, זה נחמד, זה מרגש, זה כלום. אין לזה שום משקל, כאילו. עכשיו, לפעמים, פה זה ממש מגוחך. אבל כמה פעמים אנחנו עושים את זה? כמה פעמים אתה עולה באמצע סדר, רואה מישהו זרוק במיטה, יורד מבסוט, אש. אתה מרים כאילו צדיק, יש עוד שנייה, אתה פותח לשכה. תמיד, אני פה, לא, טיפת עייפות, אין לי, אני חי תורה, אני נושם תורה, אני כולי תורה. כן, אנשים נרכבים, תמיד, אוכלים קופת המדינה. עכשיו זה, אני אומר, שוב, זה שטותי, אבל זה קורה. מה אני אעשה? זה חטא הירח. אתה לרגע אחד שוכח, אחי, אתה עומד רק מול השם. רק אתה והשם. זהו, שיביתי השם. זה הציר, זה הציר של ההתפתחות, זה התקדמות. אתה, זה גם אתה, זה לא, זה משהו מאוד מאוד אישי, מאוד מאוד עדין. זה יכול להיות לכל מיני כיוונים, גם לפעמים אנשים על הצד השני. אדם יכול להיכנס, אמרנו, ל... מסגרת שאיפות שלא שייכות אליו. זה יכול גם לדרוס אותו, יכול לדרוס את עצמו. כן, לטבוע מעצמו דברים שלא רלוונטיים, שלא, שהם לא בכלים שלו כרגע. כן, ושוב, זה אותו חטא. לא משנה אם זה על דרך ה... זה הופך אותך למנומנם יותר, או הפוך, למשהו היפר, כן? זה אותו חטא, כי אתה, הנקודה היא שאתה עובד על בסיס השוואתי לרוחב. אז כתרגה הירח, איבדה סימן דמיות, השמחת חלקה, חלמה על דבר אדרת מלאכים חיצונה. מי יהיה ראשון? וכהולך העולם וצולל באובדן העני של כל אחד של הפרט ושל הכלל. זה סיום הדרוש בערך. עכשיו... הרב, יש פה קטע מעניין. הרב סגר את הנקודה, סיים את הדרוש, כוייך. עכשיו, כן.
סתם שאלה, הרב עמיד, שלושת החטאים פחות או יותר באיזושהי נקודת פתיחה של אדם יוצא מתוך החיפוש לבעצמו, ואז הוא נופל לכל מיני כיוונים.
כן, נכון.
אז אולי לחדד את ההבדלים, כי כאילו זה נשמע כאילו...
של שלושת החטאים?
כן.
כן, אז הסיכום הוא כזה דבר. אני חושב שזה חטא גם ככה, מהכי הכי פנימי ליותר, כאילו, מהפנימה החוצה, שלושת החטאים, כל שלב בדרך. שלב הראשון, הכי הכי ראשון, זה שבאמת, האמת, האמת, יש לך הכל, ושהחיים שלך הם גן עדן, כמו שהאדם הראשון לפני החטא, כן? ויש איזה התחלה, הקצוץ ראשון של נחש שאומר לך שטויות, אתה בגיהנום ואתה לא יודע את זה, לחפש במקומות אחרים, לך תישען על מישהו אחר, בוא אחריי, תשכח כל מה שיש לך, בוא אחריי, אני אביא לך את ה... כן? זה החטא הכי הכי ראשון. הכי, כאילו, היציאה הראשונה מהנקודה התמימה. ממה ש... מחלקת אלוקים הקטנה שלך, כן. הלאה, שלב כבר, שאדם כבר נכנס לתוך החיים וזה, אומר לו, גם כשאתה... אני לא יודע בעצם להגיד שזה הכי פנימי. לא יודע, לא יודע בדיוק זה מדויק. בואו לא נתחייב לדע משהו סכמטי מדי. אבל החטא פה הוא חטא של... שאדם חושב שיש אלטרנטיבה לנשמה שלו. זה סכסוך פנימי מאוד. כן. זה עוד לפני שיש אנשים, לפני שיש... בכלל לא, לא צריך, הוא מחפש נחש. לא במקרה הנחש הגיע, כאילו. הוא ידע לאן לבוא, כאילו. החטא השני זה בן אדם שהוא כאילו לכאורה הוא טוב, הוא הולך עם האמת שלו והכל בסדר. נגיד שהוא דילג, עבר, לא חטא בחטא הנחש. יופי, הוא הולך על החיים שלו. אבל, איפה הוא נתקע? בביצוע. הוא הולך על איזה אידאל אחד, על איזה מטרה מרכזית אחת, ננעל עליה ושוכח את כל מה שמסתובב, והורג הרבה הרבה כוחות חיים שלו. את זה הוא הרוויח, את הפרי הוא כן מרוויח, אבל כל מה שמסביב, זה שוב, עדיין במסגרת ההכרעה הפנימית שלו, עוד אין פה זה. החטא השלישי, זה כבר דברים מבחוץ שמסיחים את דעתו, במובן של אדם בכלל מתחיל לראות הרבה אנשים מסביבו, והרבה זה, והוא מתחיל למדוד את עצמו. הוא לא רוצה לחיות כמו, זה החטא של הנחש. הוא מתחיל למדוד את עצמו, את העוצמה שלו, את זה, לפי כמה הוא מולו, מולו. האם הוא יותר, האם הוא פחות, האם הוא ניצח אותו, האם הוא... כן, מן הסתם יש איזה דמיון בין הזה, צריך ככה... טוב, עכשיו, אומר הרב, עד כאן, אני לא לבד, אומר הרב, לא רק אני רואה את זה. כן.
אבל אדם חייב
יחס של חברה. בטח. שלושת החטאים האלה, זה הקושי שבהם. זה שאי אפשר, כאילו, הם כל כך מתבקשים, כאילו. זה חטאי יסוד. חטאי יסוד זה אומר, יש חטאים שאומר, וואלה, אם היית עובד קצת אחרת, לא היית חוטא. כן? אז זה חטאים שזה, זה החיים! אם, כאילו אפשר להגיד, אי אפשר שלא ליפול בזה. אי אפשר, העצם זה שיש חברה, שמת בן אדם בתוך חברה, איך אתה רוצה שהוא לא יסתכל ימין השמאל? וקצת ישים לב שהוא מצליח והוא לא הצליח, במבחן הזה הוא הצליח, מה אתה רוצה? מה אתה רוצה? לא ישים לב. שזה לא ישפיע עליו במשהו, זה בלתי אפשרי. אז פה העבודה היא לא כן או לא. אם אתה תחטא בזה או לא, כן? העבודה היא איך אדם כל פעם מחזיר את עצמו חזרה למצב המתוקן. זה עבודה אחרת, אתה מבין מה אני אומר? זה כמו מיום כיפור ליום כיפור. מיום כיפור ליום כיפור אני יכול, לא רוצה לבאס אתכם, כן? חותם לכם שאתם הולכים לחתור ובגדול, כן? אז מה, אז זהו, אז לא שווה, לא שווה 40 יום האלה, לא שווה יום כיפור. לא, ברור, ודאי שאני אומר. זה כאילו איזה נקודת איסוף חזרה למרכז הטוב, הקדוש, הטהור שלי, כן? לקבל מנו כוח ולצאת חזרה לדרך. במובן הזה, אדם צריך ממש, קודם כל זה שיש לו בכלל מודעות כזאת. הוא קולט המנגנון, כן? של ההטעיה, של האשליה. ואז, אחרי שהוא קלט, נפלת בפח, בסדר, בוא תחזור חזרה לציר שלך. בוא תשאל את השאלה עכשיו לפי המדדים שלך נטו. בוא תכריע את ההכרעה עכשיו. נפלת כמה פעמים, הלכת, עשית כמה החלטות שגויות על בסיס הרבה הרבה השוואות והרבה זה, וחשבת שאתה זה. אוקיי, הלאה, חזור חזרה לנקודת, לבסיס היציאה. תחשוב עכשיו. באמת, כמה שפחות להזיז רגע את כולם הצידה. מה אני צריך לעשות פה? אפילו אפשר לעשות תרגיל מחשבתי כזה. תמחק רגע את החברה שלך. כן? תחשוב האם אתה עושה את זה. מדי פעם תעשה כזה. טוב. באים מחנכים מלומדים, מסתכלים בחיצוניות, מסיחים דעה גם הם הנה אני, ומוסיפים תבן על המדורה, משקיעים את עצמאים בחומץ, מפתמים את המוחות ואת הלבבות בכל מה שהוא חוץ מהם. כן, יש פה קריאה מאוד מאוד קשה של הרב קוק, אני לא יודע למי הוא פונה פה, אבל מחנכים מלומדים, לא יודע אם זה המשכילים, אם זה העולם התרבותי בתקופתו, אם זה בכלל כל עולם החינוך והמערכות חינוך, כן? אומר, מערכות החינוך תקועים באותה בעיה. הם משמרים אפילו את הבעיה. בחטא הירח אנחנו מבינים את זה מצוין, נכון? כל מערכת החינוך היא בנויה על הישגיות ועל השזה, על ציונים, על השוואות, על פה, כן. יכול להיות, אני לא מכה, אני לא יודע מה האלטרנטיבה, אבל אין ספק שזה מרכיב משמעותי מאוד. ובזה הילד נמדד, ועל בסיס זה הוא מוצא חן. כי הוא הכי טוב בכיתה בזה, ניקח אותו למחוננים. הוא הכי טוב ב, הוא הכי טוב ב, הוא הכי טוב ל, הוא הכי... כל הזמן השיוך שלו זה מול אחרים, ואם הוא פה וזה יכול להכניס אותו לו לגאווה, לשעננות, לגסות רוח, או להפך, לדימוי עצמי בקרשים, כי הוא קיבל 60 ורוב הכיתה קיבלו מעל 60. כן, זה בטח. וגם החטאים האחרים, אומר הרב, זה אותה, המערכת חולה כאילו באותה מחלה. חבלים מישהו לכמה פעמים בכל 12 שנות הלימוד, שוב, אני לא יודע למי הוא מתכוון בדיוק, אבל אני אומר, לא נראה לי שהשתנה כל כך. כמה פעמים ב-12 שנות הלימוד יצא למחנך לדבר עם התלמיד על משהו בחיים שלו, משהו משמעותי, לא סתם איך היה בחופש, כן? על נקודה משמעותית בחיים שלו, שלא קשורה לבית ספר ולמערכת הבית ספרית. מעט מאוד. מה התלמיד מבין מזה? שמי הוא? הוא הפונקציה שלו בבית ספר. ככה מודדים אותו, ככה מתייחסים אליו, ככה המחנך שלו מתייחס אליו. מי זה התלמיד? ככה המורה רואה אותו כאילו. עכשיו יכול שהמורה הוא 10, זה לא חייב להיות שהוא באמת איזה טכנוקרט, שהוא סתם, על מה אנחנו מדברים? מה הנושא? מה המפגש לנו? מה מערכת היחסים החינוכית בינינו? תפקוד שלי בבית ספר. אף אחד לא חושב בכלל לזה. מתי פתאום מחנך לוקח תלמיד באמצע כיתה י' אומר לו, תשמע, אני רוצה לדבר איתך על העתיד שלך. מה, למבחן בביולוגיה? לא, מבחן ביולוגיה, זה מבחן ביולוגיה. אני מזהה שיש לך כישרונות אמנותיים. אני רואה אותך בבצלל, אני רואה אותך זה, אני בוא נדבר על זה קצת. כאילו, כלום! לא, רגע, כמה זה קורה? נדיר נראה לי. הערכה גסה. מה? תלוי איפה, כן, יכול להיות שיש מקומות יותר מתוקנים ממה שהרב... אבל בגדול...
למה הוא קורה ככה? כאילו, לראות בגלל, יש איזו מה...
אז אני אומר, יש בעיות, כאילו, זה לדוגמה של בעיה של כאילו, על ה-35 סרדינים בכיתה, כל אחד בבון בפני עצמו, ומורים מקצועיים, וסלט, ובגרויות, וזה. לא מגיעים, אבל זה עצוב, זה לא תירוץ. אומר כאילו, זה בעצם מה שהרב אומר, אומר כאילו, בעצם גם מערכת החינוך היא מערכת יותר מאשר חינוך. ושוב, חס ושלום, לא מדבר על האנשים שבתוכה, יכול להיות שזה אנשים עם לבבות ואנשי אמת ופנים, זה לא הנקודה. וזה איכשהו גם שם נתפס, כיוון שהחטא הוא כזה שורשי, אז גם שם החטא נתפס. גם שם יש את חטא הלבנה ודאי, ויש גם את חטא איזה משימתיות כזאת ששוכחת הרבה דברים מסביב, והרבה דברים נאבדים, הרבה איכויות שקיימים בתלמידים, אין להם שום פידבק, כי שוב, זה לא, לא כי מישהו לא בסדר, רע פה, אלא פשוט אין שום סיבה שיהיה פידבק. היום, קצת יש תיקון בזה. מתחילים לזהות את זה שהמרחבים של הנפש הם הרבה יותר גדולים מאשר הדרישות הלימודיות הספציפיות. ואז יש קצת יותר שעות כאלה במראה, יש קצת יותר אירועים כאלה, אבל זה גם... אני גם לא יודע איך בונים את זה אחרת. שאלה טובה. אבל מה שהרב כואב לו, הוא אומר ש... תגיד בסדר, מה אתה רוצה? הם חולים כמו שכולם חולים, מה אתה נופל עליהם? אומר לא, הבעיה היא שהם כאילו התקווה, משקים חומץ את עצמאים, כאילו מישהו לא מחנך, מישהו עכשיו מנהל בנק, אני לא מצפה ממנו שיסתכל עליי מעבר לו, אני עובד טוב, לא עובד טוב, מצפה שהוא יסתכל באנושיות, כן, אבל לא מצפה שהוא ישאל אותי מה קורה בבית, כן, בסדר. לא, זה לא הצינור של הזה, אבל יש איזושהי ציפייה במחנך שהוא כן יגבני, שאומר, בא הילד, שוב, זה לא בהכרח מודע, כן? בא הילד וכאילו מצפה, בונה עליו, והוא גם כן אומר אותה, אז זה חומץ. הוא בא צמא עם כל הצמאון, שמישהו כבר יראה את הנשמה שלי, שמישהו ישים לב לזה, יעזור לי לצאת מכל ה... הם תקועים באותו לופ, כאילו, זה אכזבה. אתה רואה את זה בעיקר אצל בני נוער, שהם כבר יותר צינים ויותר פיקחים, כאילו. שמחזם כולם אותו זה. הוא מנהל, יש חילה... צריך את הציוני מיצב, שהוא צריך את הזה, שהוא צריך... או, יש משהו כזה פתאום מריר, כי הוא מאוכזב, ממנו ציפיתי. רבא, כשיהיה אנשי חינוך פחות, שיהיה כמה אנשים שיצקלו פה על הנשמות, לא רק כל מיני מסתדרים משרד החינוך, וכמה זה ופה ושעות זה ושעות פה. אז לכן זה ה... בסוף זה מפתמים את המוחות ואת הלוואות בכל משהו חוץ מהם. ואני הולך ומשתכח. עכשיו יש פה משפט סתום. ששמעתי עליו הרבה פרשנויות, זה קודים. יש אומרים שהוא מתכתב פה עם הרבי מקוצק, לא יודע. כיוון שאין אני, שימו לב, כיוון שאין אני, אין הוא, וקל וחומר שאין אתה. מה התכוון הרב? עוד הפעם, כיוון שאין אני, זאת אומרת פה, זה לא רק שכולנו אומללים, בודדים, בגלות וזה. זה מקרין על כל המערכת, איך שאדם מתייחס לאחרים, איך שהוא מתייחס לכל לזולת לזה. כשאין אני, אז זה כאילו מזהם, אפשר להגיד, את הכל. אבל מה בדיוק פה? זה ההקשר הכללי. עכשיו, מה בדיוק הדיוק פה? הוא אומר פה משפט מאוד מדויק, הוא כנראה מאוד כיוון אותו. לא סתם זרק פה. וכיוון שאין אני, אין הוא. וקל וחומר שאין אתה. כן, מישהו מעיז ל... כן.
שאם אין לך...
שם רק שאני קצת אתחיל...
מודי.
איך?
מודי.
מודי, כן. אוקיי.
כשאין אני, אז אין נקודת מוצא, ואי אפשר להיפגש עם הוא, שהוא המקום.
הוא זה השם?
ואי אפשר להיפגש עם המקום. וכשאין לא זה ולא זה, אז גם אי אפשר, אין עם מה להיפגש עם האחר שנמצא...
שזה אתה.
כן.
כאילו, אני אגיד את זה קודם כל בצורה סכמטית, כן? אין אני, אין את הנקודה היחיד הפנימית, אין את האני הפנימי, אז אין השם, אין הוא, ואז בטח שאין כאילו ברגע ששתי ה... שתי הצינור הזה רקוב, כן? אז בטח שאין יציאה לאתה, לזולת. מה הסברה בזה? זה רק שכולם נבין מה שאמרת, כן.
שאני הוא העולם
הפנימי
המוכח
הראשוני. אל תגיד לי פילוסופיה.
לא, סבבה.
כן.
שהוא הדבר הכי בסיסי והכי משמעותי.
אוקיי.
וממנו צריך לזה את הכל. והוא העולם הפנימי שהכי קל להגעת בו.
אוקיי.
וממנו אפשר לצאת למקומות אחרים. דבר ראשון, לצאת לדבר הראשוני, המקורי. שממנו באתי, שזה ההוא וזה אלוהים עצמו. והוא ברא אותי, אז הדבר שלא נחזור אליו זה כמו אבא ואמא. הדבר שלא נחזור אליו. ואחר, ואם אין את אני ואין את ההוא, אז אין לי אינטראקציה עם שום דבר, לא עם עצמי ולא איתו, אז אין סיכוי שיהיה לי אינטראקציה עם משהו אחר ממני. לא, לא, גם אחר ממני וגם האחר שלי. גם העתה של האנשים אחרים.
אז... אני אגיד את זה, נעשה לה קצת... אז מה שמודי אומר, אם אני מבין נכון, הוא אומר, קודם כל, אני, המקום הראשון שאדם מתחיל להרגיש משהו פנימי, עמוק, עשיר, כן? זה אני שלי. בלי זה העולם הוא מאוד מאוד מכני, מאוד מאוד זה. איפה אני מרגיש פתאום, אני קולט, העולם זה לא רק פעולות, מעשים, לא יודע, בתנועות של כל מיני אלקטרונים וזה. פה, רגשות וחוויות ואכזבות וחלומות ותפילות ו... יש דרמה גדולה. עכשיו, כשזה הולך ונאבד ומאבד זה ומתקשה, כן? אז קודם כל, הצינור הכי, נגיד, הכלי הכי מרכזי שלי להכיל אור הלך... ואז יש פה איזה תאונת שרשרת כזו, כן? קודם כל אין לי את האפשרות מפגש עם המקור שלי, מקור האנרגיה שלי, מקור החיים שלי. ובטח שאין לי, כאילו זה הקל וחומר, שאין לי את האפשרות לצאת החוצה אל אנשים אחרים, הכל נהיה מין, נגיד, זה ברמה פילוסופית, אני אומר את זה ברמה הכי פשוטה. ברגע שאין לאדם עומק בחיים שלו, עומק לא שהוא חושב הרבה. לא, חיים עשיר וזה כן. אם החיים שלו הם דיקט, בקיצור, הם יבשים, הם חסרי כלום, הם סתם כאלה, הם משהו ככה שצריך להעביר את הזמן, להעביר את היום, כן? אז זה מקריד על כל הקשרים שלו. ככה אלוהים יראה לו. אלוהים זיכרון פילוסופי. כוח עליון, אפשר להפוך אותו לזה. מנגנון השגחה. פקיד, לא יודע מה, מלך, אפילו אם תגיד מלך. זה משהו אבל מאוד לא חסר חיים, מאוד אפור. מאוד. ובטח ובטח למקומות יותר מרוח שאר בני אדם, וזה כל אחד, עוד אחד. אין לי שום, שהחיים שלי עמוקים, אני כאילו, אנחנו משליחים תמיד את מה שאנחנו מרגישים על השני. כשאני שטחי, אז גם הוא שטחי, זה ברור לי. כן, עוד פירושים. אני הוא ואתה. הנחת הזה שקודם כל האדם, הקשר הכי הכי ראשון של האדם זה בינו לבין הקדוש ברוך הוא. כן? עכשיו ברגע שיש פה תאונת שם שכאילו יש בן אדם לעצמו, בן אדם למקום ובן אדם לחברו. זה נגיד שלושת ה... עכשיו, ברגע שבן אדם לעצמו, כמו שראינו לאורך כל הפסקה, מתערר, מתבלבל, מתפספס, שלב הבא שבן אדם למקום יארס, ושוב, גם אם הוא יהיה בצורה מאוד מאוד שטחית, מאוד מאוד... ובטח ובטח שהמעגל הרחוק של הבן אדם עם אנשים אחרים, זה, אז... בכלל אין על מה לדבר. כן, עוד פירושים.
רואי, אני חושב שהסיבה שיש סיבה שהרב כותב אני הוא ואתה ובלי שיוך דווקא.
כן.
כי כאילו, לדעתי מה שהוא אומר זה ברגע שאדם נקרא לזה לא בטוח או מרעיל את, באמת את, את נקרא לזה הכלי הראשוני שלו, את הדברים הראשונים שיודע, את הדברים הראשונים שאמורים לבית לו בחיים שלו, אז אין לו הכוונה, לא דווקא הוא התברך, הכוונה, אין משהו רחוק, אין משהו מעבר, אין לו יכולת בכלל ללמוד משהו שהוא חיצוני לו, גם אם הוא משהו שהוא באמת חיצוני, גם אם הוא משהו שהוא רק מידע, אין לו יכולת אפילו את זה כאילו להבין בצורה נכונה, הכל נשאר בתור מאוד, מאוד חיצוני, מאוד שטחי, אין הוא, במובן שאתה לא מבין מה יש במרחק, ומזה גם קל בחומר שאתה לא מבין גם מה יש מולך, אתה לא יכול ליצור גם אינטראקציה, גם עם בן אדם.
אז אתה אומר, אני, הוא ואתה, זה לא הנקודה עכשיו דווקא עם מול, אתה לא מכניס בכך כתובת ברורה, אלא זה סוג יחסים. אני, זה היחס הפנימי הבסיסי, ברגע שזה חולה, אז אין הוא, ובטח שאין אתה, כי הוא, זה לפחות אני, מה ההבדל בין הוא לאתה, כן? בעברית, כן? הוא, זה לפחות אני יודע שאתה קיים, ושאתה כזה וכזה, את האובייקט הזה. אתה זה ממש יחס אמפתי, יחס קרבה, יחס של, כן, של אתה נוכח.
זה יותר רחוק.
כן, אבל זה כאילו המעבר. המעבר שלנו זה, נגיד, שבן אדם מתקרב למישהו, אפשר להגיד שהוא הפך אותו מהוא לאתה. עד עכשיו הוא היה אחד, הוא יודע מי זה, זה הוא, כן, ההוא שמוכר זה. זה שמתעסק ב... זה הוא. זה גם משהו, יצאת קצת מעצמך. כן, יצאת קצת. אבל השיא זה שאתה אומר אתה, אני ממש מרגיש אותך, אתה נוכח בחיים שלי, אתה, כן? עכשיו, ברגע שוב, שאני חולה, שאני הוא מבולבל ומגומגם ומג'ועג'ע ולא יודע מעצמו בכלל מי, איך קוראים לו, כן? אז אין לו אפשרות באמת תקשר. לא לתקשר עם הוא ובטח שלא עם אתה. רואים את זה הרבה שכשאדם, אחת הסיבות הקלאסיות לזה שלא כל כך טוב להתחתן בגיל צעיר, צעיר אפשר גיל 14, אפשר גיל 15, כאילו, זאת אומרת, לא בגילאים האלה, זה בגלל שאין אני, ואם אין אני, אז אין הוא ואין אתה. באמת בן אדם שהוא כולו מבוכבש וכל איזה אירוע קטן יכול להעיף אותו לפה, והוא עוד לא ידע בדיוק מה הזהות שלו ומה הערכים שלו, והוא עוד חצי שעה וחצי פה, והוא כולו אני שלו עוד נוזלי, כן, עוד מאוד מאוד. אדם כזה עכשיו יכניס הוא לחיים שלו, או יכניס בכלל אתה, הרי את זה להתפוצץ. עד שאין אני, אז לא יכול להיות לא הוא, בכלל לא, בכלל תשומת לב לאנשים אחרים, כבוד לאנשים אחרים, הערכה לאנשים אחרים, זה הוא עדיין. ואתה זה ממש אהבה. אין אפשרות לעשות את המעבר הזה, אתה עוד לא קיים.
זה בעצם פירוש כאילו בעיקר המשחק הלשוני של ההוא ואתה.
כן, זה הפירוש של רועי. דרך אגב, זה שתי כיווני הפרשנות הגדולים. שמעתי, אני סתם לשאול, כאילו באמת האם הוא הקדוש ברוך הוא, שאני הוא אתה, זה בעצם סוג מערכות יחסים. אבל מה שהרב רוצה, עכשיו אם אנחנו יוצאים רגע מהדיוקים בדיוק, מה שהרב רוצה לומר, זה לא רק בעיה של אנשים הולכים בעולם ולא יודעים בדיוק מה הם ומי הם וזה, ולא סגורים על עצמם בדיוק ועושים טעויות. יש פה עכשיו, זה מין אבן שנזרקת למרכז הנהר ועושה מעגלים, מעגלים, מעגלים. אין אני, אז כל המערכות יחסים מסביב נדפקים. אנשים לא מסוגלים להתקשר אחד לשני, להעריך אחד לשני, ובטח שלא לאהוב אחד לשני. כי הוא בעצמו, הוא משהו שם מעורער. משהו שם לא... לא בשיא כוחו, לא בשיא הדיוק שלו, לא נמצא במקום. אז זה הכל יוצא קצת ככה. טוב, אבל חייבים משהו אופטימי בסוף. רוח אפנו משיח השם, זהו גבורתו, הדר גודלו. איננו מבחוץ לנו. רוח אפנו. כן, המשיח מתואר כרוח אפנו. לא משהו, לא איזה דמות חיצונית שתסחוף אחרי הזה. אלא משהו שיהיה כמו רוח אפנו. זאת אומרת, הרוח המשיחית היא רוח כזאת שעסוקה הרבה מאוד בתיקון העצמיות. יש פה קריאה מעניינת, אם אני לא מעקם יותר מדי את הרב, לזה שזה בתוך עידן הגאולה יש רוח אינדיבידואליסטית ששוטפת את העולם, ובמידה מסוימת היא נראה שהיא הורסת את הגאולה. נכון? כבר לא אנו בנו ארצה וכולם אידיאליסטים וכולם זה וכולם מוסרים את הנפש על תל חי ועל זה, ופתאום כל אחד חושב על עצמו, דואג לעצמו, זה, כותב את ייסורי נפשו וזה משהו כזה, זה נראה הורס את ה... אומר הרב, זה רוח אפנו משיח השם. כי באמת הרוח המשיחית היא כזאת שמחייבת, כאילו דוחפת את האדם לברר את העצמיות שלו עד הסוף. לא צריך להיות אינדיבידואליסט קיצוני או אגואיסט. אינדיבידואליסט זה לא אומר שאתה אגואיסט, כן, או אגוצנטרי. אבל זה כן שיש משקל רציני מאוד לבירור ולחיפוש המדויק של העצמיות. להוציא את העני מהגלות. את השם אלוהינו ודוד מלכנו נבקש, אל השם אל תבוא נפחד, את העני שלנו נבקש, את עצמנו נבקש ונמצא. אסר כל אלוהי נחר, אסר כל זר וממזר, וידעתם כי אני השם אלוהיכם. דרוש נועז קצת. אני השם אלוהיכם, זה אפשר להתעלות בזה להרבה דברים. אנוכי השם אלוקיך, כן? עכשיו כמובן זה לא אומר שיאללה אני כל מה שבא לי אז אלוקות ממש, כן? אבל שיש באמת משהו בבירור הזה של בירור העני שהוא הוא איזה תנועה משיחית, הוא תנועה של תיקון רציני. הרבה יותר קל, הרב באורות התשובה יש את הפסקה המפורסמת הזאת, קוראים את זה בתתווה ויוד, יש פה עוד התשובה, נחתום בזה את השיעור. אין שם חמישייה?
לא,
פרוט בלמעלה. טוב, אז אני אגיד זה בעל פה ככה בערך. אז יש שם, רק נתחיל שלא נחכה. אז הרב שם אומר שכששוכחים את מהות הנשמה העצמית, כשלא זוכר, מסיחים דעת מלהסתכל במשהו כזה, במהות עצמו, הכל נעשה מעורבב ומסופק. זוכר את הביטוי הזה. כשאדם לחזור בתשובה, אפשר כאילו, יאללה, חוזרים בתשובה, כולה וזה, ויש הרבה דברים, הרבה פעולות, חסה כבר, הרבה פעולות שאדם עושה, עושים ביחד, ויש ככה, הכלל ישראל יש להם מסורת, איך עוזרים בתשובה, לא צריך פה עכשיו כל אחד את ה... ופה, ותיקונים, ועניינים, ו... אומר הרב, אבל צריך לשים לב טוב טוב בדרך, ששוכחים את מהות הנשמה העצמית, כשמסיחים דעה מלהסתכל בתוכיות החיים הפנימיים של עצמו, הכל נעשה מעורבב ומסופק. אם אתה לא בתוך הסחף הזה, טוב שאתה נסחף בתשובה שלך. אם אתה לא, אם אתה מסיח את הדעת ולהסתכל איפה נתיב התשובה שלך מדויק, כן? אז הכל נעשה מעורבב ומסופק. כל תהליך התשובה שלך הוא מעורבב, כי הוא עם יסודות אחרים. מעורבב זה כאילו אתה לוקח הנהגות שלא שייכות אליך, אתה לוקח כיוונים שלא רלוונטיים אליך, אתה מאמץ כל מיני תורות וגם מסופק, זה לא, זה, יש בזה משהו מעורער, כאילו. מסופק כאילו, לא בטוח שזה יחזיק מעמד. ולכן התשובה הראשית שהיא מאירת המחשכים מיד היא שישוב האדם אל עצמו, אל שורש נשמתו. ומיד ישוב אל האלוהים, אל נשמת כל הנשמות, ואלך ויצד הלאה מעלה מעלה. ואז הוא אומר, אם תאמר האנושות שהיא חפצה לשוב אל השם, ואת עצמה היא אינה מכוננת לקבץ את נידחיה, הרי תשובה של רמייה שתישא על ידי זה את שם השם לשווא. זאת אומרת, כשיש תהליך של תשובה שהוא יש בו איזו תנופה ציבורית, אבל האדם עצמו בקבץ הכוונה שלו בתקע בשופר גדול ולקבץ את הנידחים, הוא מתכוון שיבוא כל זה ויבוא עליות ובוינגים ינחתו פה וכן, אבל הוא שוכח גם שצריך גם לקבץ את הנידחים שלו, לקבץ את הנידחים, את הכוחות שהוא זרק הצידה, את הדברים שהוא הדחיק, כל מיני רעיונות שהיו לו והוא העיף להשפעה, צריך לקבץ את הנידחים האלה, כל מיני כוחות שהוא ויתר עליהם. אז זה נקרא תשובה עצמית, זה קריטי. בלי זה זה נקרא לקרוא בשם השם לשווא. הרב כאילו, איפה, זה תשובה שלך? אתה באמת בתשובה? אתה, דווקא אתה. על כן רק באמת הגדולה של התשובה אל עצמו, באמת הגדולה, סליחה, של התשובה אל עצמו, ישוב האדם והעם, העולם וכל העולמים, ההוויה כולה אל קונה לאור באור חיים, וזהו הרז של אורו של משיח. מקביל פה לפסקה. הופעת נשמת העולם, שבעירו ישוב העולם לשורש ההוויה, ואור השם עליו יגלה. למה שוב פה הוא מיד כאילו הרז של אורו של משיח? משיח זה תנועה התיקון הוא פנימי, הוא לא חיצוני. כל דבר שהוא ציבורי, שהוא פומבי, שהוא חברתי, יש עליו חשד שהוא תשובה של רמייה. שיש איזה סחף, שיש איזה שאדם כאילו מדביק, לוקח הרבה דברים, טלאי על טלאי, לוקח מקום הזה, והוא יכול להיות שיש בזה הרבה כוח. השאלה אם הוא תיקן את עצמו. והעצמו הזה זה משהו מאוד עדין, עם כוחות נפש מאוד מיוחדים, עם מינונים שרק שלו, עם צרות שרק שלו, עם שמחות שרק שלו, וזה דורש הרבה הרבה תשומת לב. אף אחד אחר לא יכול לעשות את זה, ולא יכול אפילו לחשוב על זה. טוב, נמשיך פעם הבא, עוד פסקאות באזור הזה, כן.
החלק האחרון, מה
הרגש
כאילו,
הרגש
שהמשיח הוא גם קשור
אליי,
אני לא
יודעת, הבנתי
את זה
מהשיח. לא, רוח אפינו משיח השם, אני חושב שהוא אומר שהסגנון התשובה, או סגנון בקשת, סגנון האמונה, נגיד זה ככה, המשיחי, הוא כזה שחייב לעבור דרכך. כן? זה לא, יש מאמרים כאלה בחז"ל, אם שומרים ישראל שתי שבתות מיד נגלים, נכון? אז יש תנועות כאלה, כבר היה השנה משהו כזה, שיאללה בוא נשמור שבת, כולם. זה אפילו יכול להיות מגניב, כאילו. זה היה, שמעתי על זה ברדיו, איזה, אני חושב שיש איזה סרטון כזה ביוטיוב או משהו, איזה שני יהודים כאלה מגנובים מדרום אפריקה או משהו כזה, החליטו שהם שגים את כל דרום אפריקה והאזור וזה, שבת אחת בשנה, שכולם שומרים שבת. עשו, סגרו רחובות שלמים בשבת בדרום אפריקה, ועשו, חבד נדלקו, נתנו להם אתגר, 5,000 יהודים וכל מיני רחובות, סגרו, וכולם שומרים שבת. לא משנה, חצי מתבוללים, חצי גויים, חצי... כולם שומעים. עכשיו זה הצליח, זה מדבר מדהים, מן הסתם יש לזה משקל לא מבוטל, כן? אבל יש איזה פיתוי כזה כאילו, זהו, וואו, רק נצליח לעשות, להחזיק ידיים, שבת אחת, כולם, כל עם ישראל יתאחד, צוק איתן, בום, גאולה. וזה לא הכיוון של המשיח. הכיוון של המשיח זה כל אחד ואחד, זה חייב לעבור דרכו, דרך העצמות שלו, דרך בקשת העני עצמי שלו. בלי זה לא משיח, זה תיקון יפה, זה לא משיח. כי זה תיקון פנימי, זה תיקון עד הסוף, זה תיקון מלא. זה הרבה יותר ארוך, זה הרבה יותר מורכב, זה הרבה יותר מסובך, זה הרבה יותר מסורבל. כי כל אחד צריך שיהיה לו שכנוע פנימי ויהיה לו עבודה פנימי, זה סיפור אחר לגמרי. טוב.